כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום שלישי היום, 30 ביוני 2026, תתוו בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM, 6-5 דקות, 24 שניות. מעונן חלקית עד בהיר, חם קצת מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 24 מעלות עכשיו, 29 מעלות בצהריים. באזור תל אביב. המכה לפרקליטות, זו הכותרת הגדולה בוואלה, הניסיון לקרב את הסוף, משמעות עמדת שופטי נתניהו. 3 שנים בדיוק, לאחר שהם המליצו לסגת מסעיף השוחד, שופטי תיקי האלפים הבהירו כדעתם לא השתנתה. המניע שלהם הוא הרצון לסיים את המשפט טוען בכיר לשעבר בפרקליטות. ככה הודעה תשפיע על פסק הדין, וזה מה שעשוי לעמוד מאחוריה, ואני כמובן עוד אדבר על כך. מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין. פרטים חדשים מהשיחות בין נתניהו לבין טראמפ. ראש הממשלה אמר לו לא, מפרסם את הבוקר אנה ברסקי. אחת המחלוקות בין ישראל לבין ארצות הברית בהסכם עם איראן הייתה על חיבור זירת לבנון וישראל. השיגה את הלגיטימציה להישאר בשטח. עוד בישראל נערכים למלחמה נוספת. גם על כך אדבר. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. יוצאים לדרך. לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. כך נמסר מדובר צהל, ולפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. ובענייני המונדיאל, גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1, עלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד ומרוקו נמצאות בתיקו 0 במשחק שמתקיים בשעה זו, ואני כאמור אמשיך ואתכן בתוצאות המשחק בין הולנד למרוקו. השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף יצא הלילה לדוחה כדי להשתתף בשיחות עם איראן, כך מסרו 2 מקורות אמריקניים בכירים ל-CNN. סגן שר החוץ של איראן, קזם גריב אבדי, אמר, משלחת מומחים תגיע גם היא לבירת קטר, תשהה בה יומיים. הוא הדגיש כי המשלחת תצא כדי לוודא באמצעות המתווכת הקטרית שארצות הברית עומדת בהתחייבויות שלה במסגרת מזכר ההבנות, אבל היא לא תיפגש עם האמריקאים. סגן שר החוץ האיראני הוסיף כי איראן מתכוננת לשיחות עם אומן על הסדרים חדשים למעבר כלי שייט במצר הורמוז, ובהם גביית אגרות ושינויים בנתיבי השייט הקיימים. ולדבריו, טהרן מעניקה עדיפות להגיע להבנות עם אומן, אבל אם מוסקט לא תהיה מוכנה לגבש מסגרת משותפת, אז איראן תפעל באופן עצמאי. ובתוך כך, במגזין אקונומיסט העריך אתמול כי ארצות הברית תהפוך את הפטור מהסנקציות על הנפט האיראני לקבוע. איראן עשויה להפוך, אם כך, בתוך 10 שנים לאחת המדינות העשירות במפרץ. ולפי הדיווח, הרחבת יצוא הנפט, שחרור נכסים מוקפאים, הכנסות מאגרות מעבר במצר הורמוז, קרן שיקום בהיקף של 300 מיליארד דולר שעליה התחייב הממשל של טראמפ, כל אלה עשויים להזניק את הכלכלה האיראנית, מבלי שטהרן תידרש לוותר באופן משמעותי על תוכנית הגרעין או על תמיכתה בפרוקסיס שלה באזור. שר הביטחון ישראל כץ אמר אתמול בתדרוך לכתבים צבאיים, גם מדיניים, כי ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. אם איראן תירה על ישראל טילים, ישראל תתקוף באיראן בעצמה ובעוצמה. כך אמר כץ, צהל רק מחכה לזה. הוא דרוך, ואנחנו לא רוצים להיות אלה שמפרים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל בהגנה על עצמנו אין פשרות. לא בלבנון ולא באיראן. עוד אמר כץ, אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה מבלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצהלי להיערך למבצע כחול לבן באיראן. השר כץ התייחס גם למצב בלבנון. הוא הדגיש כי אם חיזבאללה ירה לעבר היישובים בישראל, ישראל תירה על רובע הדחיה בבירות. והמשוואה הזאת לא תשתנה. אני שירתתי במלחמת לבנון הראשונה כקצין, הוא אמר. אנחנו לא הולכים לשום בוץ. כל בעיה שתהיה הפתרון יהיה על חשבון הצד השני, לא על חשבוננו. יש אתגרים, יש חיכוכים. אנחנו משקיעים מאמצים רבים למצוא פתרונות לרחבני הסיב, ותקצבנו 2 מיליארד שקל למציאת פתרון. המתיחות סביב סוגיית גיוס החרדים ומעצר בני הישיבות הגיעה לשיא חדש הלילה, במהלך עצרת מחאה נגד מעצר עריקים בבני ברק. נשמעו בעצרת התבטאויות קשות, הסתה ממש בוטה נגד הצבא ונגד המפקדים. הרב אריה זיאזדי הוא דמות בולטת בציבור החרדי ספרדי, תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא כינה אותו רמטכ"ל ארור. ימח שמו וזכרו. כן, יזדי טען כי הצבא מחנך לעבירות חמורות בתורה, והחיילים נשלחים לכלא בגלל אמונתם. הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף קשר בנאומו בעצרת בין העבדות בחזית לבין גיוס החרדים. הוא הסביר כי חיילים נופלים משום שהשלטונות והשופטים מצרים את צעדיהם של לומדי התורה. והוא הוסיף כי הניצחון במלחמה לא מושג בזכות מערכות הגנה כמו כיפת ברזל, אלא בזכות לומדי תורה. ובסיום נאומו של יוסף נשמעו קריאות מצד הקהל נגד יור שס, אריה דרי, שהתנגד למחאות שנערכו עד כה נגד מעצרי עריקים, ודרי לא נכח בעצרת, ולפי מקורות העצרת גם התקיימה בניגוד לעמדתו. ולדבריהם הסיבה הרשמית להתנגדותו חשש מעימותים, מחסימות כבישים בתום העצרת. שר הביטחון כץ גינה את דברי הסתה נגד הרמטכ"ל, הוא אמר, גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ושל פגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון מתח אתמול ביקורת על ההצעה להקפיא מעצרי עריקים לומדי תורה, וציין כי ההסדר המוצע מעניק לגיטימציה למלבשים העתידיים, שלא לציית להוראות חוק שירות, ולא לפעול על פי הוראות הדין. כך מספק להם חסינות מראש, מקנה להם הגנה מפני הליכים פליליים. הוועדה תדון בהצעת החוק היום, וגם מחר, וגם ביום חמישי.
Oh, oh, oh.
משלחת ישראלית רשמית תמריא היום לוונצואלה לסייע בחילוץ לחודים בעקבות אסון רעידת האדמה. זאת הייתה רעידת אדמה כפולה שהכתה בוונצואלה בשבוע שעבר. זאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ב-2009. יציאת המשלחת מתבצעת לאחר בחינה שהוביל המטה לביטחון לאומי, המלל, של סוגיות התיאום והתכלול שנדרשות בין הגופים שמשתתפים בה. משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף. המשלחת תורכב מהמשתתפים מטעם משרד החוץ ומטעם צהל. פעילות משרד החוץ יוביל השגריר יועד מגן, הוא גדל בוונצואלה, ועל פעילות צהל יפקד ראש מטה פיקוד העורף תת-אלוף אלעד אדרי. המשלחת תצא והיא כוללת גורמי מקצוע הנדסיים מפיקוד העורף. בהמשך צפויים להצטרף מומחים נוספים שיפעלו בשיתוף פעולה עם העמיתים בוונצואלה ובהתאם לצרכים בשטח. לפי הדיווח האחרון במדינה, עד כה נמנו 1,719 הרוגים באסון, ולפחות 5,034 בני אדם נפצעו, אבל לפי הערכות כ-50,000 מוגדרים נעדרים. בזמן שהרשויות נאבקות להציל כמה שיותר נפגעים, רבים במדינה מתחו ביקורת על הממשלה בטענה שהתגובה שלה לא הייתה מספקת, לא עמדה במבחן התוצאה אל מול המאמצים האזרחיים לחלץ אנשים שקבורים תחת מבנים שקרסו.
103 FM, הכותרות.
שש עשרה דקות 25 שניות, אתם על 103 FM, הונן חלקית עד בהיר, קצת חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, 24 מעלות באזור תל אביב עכשיו, 29 בצהריים. הכותרות, לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון, במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו, אזור הכפר ארנון, כך נמסר מדובר צהל. לפי שעה בצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. שר הביטחון קץ אמר אתמול בתדרוך לכתבים, ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה בלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצהל היא להיערך למבצע, מבצע כחול לבן באיראן. היועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה. בירת קטר, להיפגש עם נציגים איראנים. עם זאת דובר משרד החוץ האיראני מסר הבוקר, כי איראן לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני, כך לפי רשת אלג'זירה הקטרית. משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף, יוצאת היום לוונצואלה לסייע בחילוץ לחודים בעקבות רעידת האדמה שהכתה במדינה בשבוע שעבר, זאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ב-2009. גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1 ועלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד, מרוקו, תכף נעדכן בתוצאה, את עכשיו תיקו 1-1. אוקיי, אנחנו ממשיכים ומעדכנים אתכם עד 7. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
ציוצים מהלילה, בני רבינוביץ' מייתד נאמן מצייץ, הנזקים, ההרס, השנאה שהסכונה החרדית המיטה על הציבור החרדי לא ימחו בקלות. אבל הצמד הזה, גולדקנוף ופינדרוס, שברו שיאים של התבהמות, מגלומניה, שחצנות, אפסיות, וחוץ מלהשפריץ רוע, ערס ותינופת, לא ידעו לעשות כלום. ומאיפה זה מגיע? מייתד נאמן, בני רבינוביץ'. הלאה, מתן בלומנבלט, שהוא תסטריטאי והוא סטנדאפיסט, מצייץ הלילה עכשיו, כשמזג האוויר באירופה יותר גרוע מאשר אצלנו כאן בישראל. איזה יתרון יחסי בעצם הגירה לשם מציעה, חוץ מרמת חיים גבוהה יותר, האפשרות שלא יפגע בחתיל או סכין, וחיים במדינה שלא תהיה דיקטטורת עולם שלישי, נכשלת תוך 20 שנה. באמת, לי קשה, הוא אומר, להאמין שיש קהל יעד לדברים האלה.
Thank you.
מליאת הכנסת דחתה אתמול, קריאה ראשונה, את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר שנועדה למנוע כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבינלאומי לבתי הכלא ולמתקני הכליאה של צה"ל. בהצעה תמכו 36 חברי כנסת מול 41 שהתנגדו. היא הוסרה מסדר היום. את מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה, שלישית, את החלק הראשון של החוק להערכת תקופות ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. ואת ההצעה הזאת יזמו חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חברת הכנסת אפרת רייטן, חבר הכנסת אליהו רביבו וחברי כנסת נוספים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. בחלק השני של החוק, אם הוא יקודם, תבוטל כליל ההתיישנות בעבירות מין. ועל פי החוק שאושר, תוארך תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד גיל 48 של הנפגע או הנפגעת. ובמקרים של עבירות מין בתוך המשפחה, עבירות גילוי עריות, תוארך תקופת ההתיישנות בשנה נוספת עד גיל 49. ההכרה היא בקושי הייחודי, המורכב שכרוך בחשיפת פגיעות שבוצעו בידי בן משפחה או דמות סמכות קרובה. ארכיון בגרמניה שולף שלדים מהארון, סודות עבר נחשפים, ככה בקליק. ארכיונים שנפתחו לאחרונה מאפשרים לאזרחים הגרמניים לבדוק אם סבא, סבתא, דוד, דודה, נלה, נחמדים, היו שותפים מלאים או חלקיים במכונת הרצח הנאצית. חודשים ספורים לאחר פתיחת הארכיון בארצות הברית שאפשר לבלוש אחר העבר המשפחתי ולראות האם לבני המשפחה שלהם היה כרטיס חבר במפלגה הנאצית, אז יותר ממיליון גרמנים כבר ניצלו את ההזדמנות לעשות את זה, והם החליטו לשבור את קשר השתיקה ואת הטבו המשפחתי, והם נכנסו בדעה צלולה לתוך מנהרה שיכולה לשנות את הפסיכולוגיה של חייהם. תמיד היו לי חשדות לגבי העבר של המשפחה שלי. כל פעם ששיחה הייתה על מלחמת העולם השנייה, לא, הייתה עולה ככה בכינוסים משפחתיים, פתאום היה כעס גדול, כתבה הילדה, להדיצה את הגרמני. אבל עכשיו נחשפו הסודות, ומגלים את האמת על סבא וסבתא שלי. וזה היה כאב גדול. לצידו אבל הייתה גם הקלה גדולה. במשפחה שלנו תמיד היה סיפור שאנחנו לא היינו נאצים. ובסביבה שגדלתי בה, לכולם היה סיפור דומה, ואת זה כתב גבר גרמני, קאי. וכשאתה גדל, אתה מבין שלא מתקבל על הדעת שאף אחד בגרמניה לא היה נאצי. אז המכשיר החדש הזה, שבו אתה לומד שסבא שלך והאחים שלו, כולם היו שותפים לזוועות הכי גדולות בהיסטוריה של העולם. אז זה מכניס בלבול לחיים שלך, אבל מצד שני גם מכניס סדר. העם הגרמני תמיד אהב לטפוח לעצמו על השכם לגבי תרבות הזיכרון שלו. יש הרבה אתרי זיכרון, מוזיאונים, תקסים שמזכירים לגרמנים את עברם, אבל מדובר תמיד בזיכרון קולקטיבי. הפורטלים החדשים מאפשרים לגרמנים מכל הגילאים להסתכל ממש באופן אישי בעבר המטריד של המשפחה, ולהבין שהמפלצות והמעשים שלהם שמתועדים בסרטים ועל קירות מוזיאונים, מי עשה אותם? סבא וסבתא. אותם סבא וסבתא נחמדים שהחזיקו אותם על הרגליים וקנו להם גלידה בקיץ. פעם הייתה אפשרות תיאורטית שמעטים מאוד ניסו לבדוק, גם בגלל חוסר שיתוף פעולה של אבא ושל האבות והסבים. היום אי אפשר להתחמק מהעובדה. וכל אחד יכול לדעת בלחיצת כפתור. אני יכולה רק להצטער שהערוץ הזה נפתח עבורנו רק עכשיו, כתבה אזרחית גרמניה על הדיצה. הלוואי שזה היה זמין עבורנו לפני 20 או 30 שנה, כשאפשר עוד היה להתאמת איתם. מה קורה היום? קורה שכולם, כמעט כולם, מתים.
הכל אני יכול בחופש הגדול, לצמוח ולגדול בחופש הגדול, ללבוש סינון כחול בחופש הגדול, וכחול לעמול בחופש הגדול.
הכל אני יכול, זה החופש הגדול.
אוקיי, היום מסיימים את הלימודים בבתי הספר היסודיים. הם התחילו את כיתה א' בקורונה. סיימו השבוע את היסודי בשגרת חירום. רגע לפני המעבר לחטיבה, אלה, אורי, מאור וארי, תלמידים מאותו בית ספר בקריית שמונה, מספרים לנועם ברקן על הפחדים, ועל החוסן שפיתחו, ועל התקווה הגדולה שלהם ללמוד בשקט. אנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו רק רוצים להיות כמו כולם. יפה! היכולת מצמיחה לאדם כנפיים. כן, מלמדים אותנו לעוף. לגבי קריית שמונה, אנחנו אוהבים את המקום הזה, הם אומרים הילדים. נולדנו, גדלנו פה, אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה. באמת, אבל בשקט. כל אחד מהילדים פה צריך לשים כתר על הראש. את זה כבר אומרים ההורים על הילדים. אנחנו לא מבקשים הרבה, אומרים הילדים בקריית שמונה. אנחנו רק רוצים להיות כמו כולם. למה אנחנו כצופים בבית, כן, בסלון, למה אנחנו כל כך נלחצים בפנדלים? פסיכולוג מתחום הספורט מסביר למעריב הבוקר, למה המוח שלנו מזהה פנדלים כאיום קיומי? ולמה לחץ הוא כמו וירוס מדבק בחברה? ואיך תורידו את הדופק בארבעה צעדים פשוטים? את זה אני כבר אשאיר לכם. ובכן, למה אנחנו מרגישים לחץ קיצוני בדוק רב פנדלים? כך אומר הפסיכולוג, אייל דוטן. כשאני יושב בבית, אין לי שום יכולת להשפיע על המהלכים, או על ההחלטות של השופט, או על החילופים. ככל שתחושת חוסר השליטה וחוסר הוודאות לגבי התוצאה גבוהים יותר, כך רמת הסטרס שלי כצופה עולה. אז יש הבדל בין צפייה לבד לצפייה משותפת, שואלים את הפסיכולוג, אומר, במידה שהצפייה משותפת עם החבר'ה, יש לזה השפעה רבה. המושג המדעי הוא הדבקה רגשית, קוראים לזה, כמו וירוס. כשאנחנו צופים במשחק, בחברה, ואחד הנוכחים נמצא בלחץ, המוח שלנו קולט את שפת הגוף והאנרגיה שלו, ומדביק אותנו באותו רגש. בדיוק. אז איך שורדים את הטורניר? ספורטאי עילית שמככבים על הדשא מטופלים באופן קבוע בקליניקות בעזרת מערכות ביו-פידבק שמנטרות את המדדים של הגוף ומלמדות את הספורטאים לשלוט בלחץ בזמן אמת. מסתבר שכיום הכלים האלה כבר לא שמורים רק לספורטאים, והטכנולוגיה הזאת של הביו-פידבק נגישה לכולם. באמצעות חיישנים מתקדמים, כמו אלו של החברה שלנו, אומר אותו פסיכולוג, משולבים במכשירים לבישים, פופולריים, למשל שעונים. כל צופה יכול לקבל חיווי מיידי על רמת הסטרס שלו, ישירות על הספה. ואם הגענו לפנדלים ויש אוהדים שמתקשים להתמודד עם הלחץ, אז מה עושים? אז ככה, אז אפשר לעשות כמה דברים. אחד, המרגישים שהכתפיים עלו לכיוון האוזניים, או הלסת ננעלה, כי אז הגוף זיהה איום ונכנס למצב מגננה, זה הזמן לעצור. צריך להתחיל לנשום מהשרעפת, להתרחק מאלה שמדביקים, האלה שנמצאים בסטרס נוראי, ולהזכיר למוח פרופורציות. כן, לנצל את ההפסקות כדי להזכיר למוח את האמת הפשוטה עם כל האהבה, המתח, הזהות. זה בסך הכל משחק כדורגל. ואתם בסלון, אתם בטוחים 100%.
יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
103 FM, הכותרות.
שש 30 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM, 24 עכשיו, 29 מעלות בצהריים, מונן חלקית עד בהיר, מעט חם מהרגיל לעונה. אני עם הכותרות, וואלה, המכה לפרקליטות, הניסיון לקרב את הסוף, המשמעות של עמדת שופטי נתניהו. שלוש שנים בדיוק לאחר שהמליצו לסגת מסעיף השוחד, שופטי תיקי האלפים הבהירו, דעתם לא השתנתה. והמניע שלהם הוא הרצון לסיים את המשפט, טוען בכיר לשעבר בפרקליטות. ככה הודעה תשפיע על פסק הדין. זה מה שעשוי לעמוד מאחוריה. חכו, אנחנו רק בתחילת הדרך כאן. אדבר על כך בהמשך. מוואלה אני עוברת למעריב. פרטים חדשים מהשיחות בין נתניהו לבין טראמפ. ראש הממשלה אמר לו לא. אחת המחלוקות בין ישראל לבין ארצות הברית בהסכם עם איראן הייתה על חיבור זירת לבנון וישראל. היא השיגה את הלגיטימציה להישאר בשטח ישראל. עוד בישראל נערכים למלחמה נוספת, כך אמר אתמול שר הביטחון, קץ. ממעריב אני עוברת לוויינט. הילד ראה את גופת אביו מתעופפת. המשטרה חסרת אונים. המחצית הראשונה של השנה עוד לא הסתיימה, אבל 142 נרצחו בחברה הערבית. המפכ"ל שוב כינס דיון חירום. שוב הבטיח, אחרי אין ספור התבטאויות דומות, נקל ללא רחם בארגוני הפשיעה. השר הממונה מתעלם מהרציחות. אביו של מוסטפה שנרצח בפיצוץ בחולון אומר, ייצרו, תפסיקו את שפיכות הדמים. כך בוויינט. בהיום של ישראל היום, משהו משתנה ברחוב החרדי. השטח בוער. הם אומרים זה אפילו לא הפרומו. הלאה, בהארץ, אונליין, הממשלה קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי מתוכנן, כותב מתן גולן. לאורך הקדנציה שלה אישרה הממשלה את הקמתן, את הכשרתן של עשרות התנחלויות בנקודות אסטרטגיות ברחבי הגדה. המטרה היא לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות שיחסלו כל אפשרות להסדר מדיני עתידי. גם אם תקום קואליציה שתבקש להפוך את המגמה, כך מסכימים המומחים, היא תתקשה מאוד לעשות את זה. הלאה. ב-12, הסתה קשה נגד הרמטכ"ל בבני ברק, ימח שמו וזכרו. שר הביטחון גינה את הקריאות בעצרת נגד מעצר עריקים. אסור לחצות קווים אדומים, כותרת של אלי הירשמן מ-5:50 דקות הבוקר. ומאקו, מה קורה במאקו? זה לא קורה. איראן שוברת את הכלים וסותרת את טראמפ. הנשיא האמריקני הצהיר מספר פעמים מה צפוי לקרות היום בקטר, אבל הבכירים האיראנים יש תוכניות אחרות. ונותנים עדכונים במאקו. אני עוברת לעיתונות המודפסת, נתחיל במעריב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן. ידיעות אחרונות, צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. ועוד, המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות, ותרו על אישום שוחד. בהארץ המודפס, גם כאן שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את אישום השוחד בתיק 4000. בדיון בזירוז המשפט אמר הפרקליט של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את הסעיף, סעיף השוחד, והוא איים לזמן מאות רבות של עדים. ובגץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשבעה באוקטובר וקבע הוא חרג מתפקידו. ובישראל היום החופש אחרי הסערה, החופש הגדול, 1,713,812 תלמידי בתי ספר יסודיים וגני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים. כלכלה, בכלכליסט שופרסל חותכת את התיווך ביבוע בשר בלדי, היא תשלם את המחיר, בלדי תשלם. רשת המזון החליטה לייבא בשר אנגוס מצונן מדרום אמריקה, טלטלה את כל יצרניות ויבוניות, יבואניות הבשר בארץ. המניה של בלדי, ששופרסל היא לקוח מהותי שלה, נפלה במסחר בבורסה ב9.5%. והמהלך הזה מהווה נדבך נוסף בתוכנית אסטרטגית של האחים אמיר, בעלי השליטה בשופרסל, והוא צפוי להביא לשיפור ברווחיות הגולמית של הרשת. לא, הם עוד לא מרוויחים מספיק. צריך עוד להגביר. דה מרקר, הגרלות הדיור גוררות את המדינה לסבסד את ההתחדשות, גם התחדשות. כל החורים במדיניות הדיור בעשור האחרון באים לידי ביטוי בימים האלה בעיר לוד. הודות לסבסוד כבד, זוכי מחיר למשתכן התעשרו ב-1.2 מיליון שקל בממוצע, כשהם מכרו דירות שבהן הם בכלל לא התכוונו מעולם לגור. עכשיו ההיצע הגדול מוריד את מחירי הדירות בעיר, והירידה מקשה לממש מיזמי התחדשות עירוניות, וידרש סבסוד ממשלתי נוסף כדי להוציא אותן לפועל. כך בדמרקר. בגלובס אונליין, השנייה בגודלה אי פעם לתעשייה המקומית, הפתרון המבצעי שסידר לרפאל את עסקת הענק ברומניה. רפאל מכרה לרומניה ב-2 מיליארד אירו את ספיידר, מערכת הגנה אווירית לשכבות הנמוכות. העסקה משקפת את מגמת העלייה ברכש האירופי בצל האיום הרוסי ודרישת נאטו להגדיל את תקציבי הביטחון. למה נבחרה דווקא רפאל? וכמה ייכנס לקופת המדינה? בבקשה, שאלות, תשובות בגלובס הבוקר, גלובס אונליין. כלכליסט אונליין, החוק שאמור לחסוך 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים, ירד מסדר היום, אחרי שבנק ישראל הגדיר אותה כרפורמה משמעותית ביותר במשק. הצעת החוק להקים מאגר אשראי עסקי הוסרה מסדר היום בשל היעדרות של יהדות התורה והתנגדות האופוזיציה. מה המשמעות? גדל הסיכוי שהרפורמה תיפול והעסקים הקטנים ימשיכו לשלם את פרמיית הלקוח. החוק שאמור לחסוך 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים קטנים ירד מסדר היום. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בגץ קיבל אתמול את העתירות נגד בדיקת מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן לטבח השבעה באוקטובר. השופטים קבעו כי אנגלמן פעל ללא סמכות כשהוא ערך 4 ביקורות ליבה בנוגע לטבח, בין השאר, בנוגע לעבודת צהל והשבק, וגם לתהליכי עבודה בקהילת המודיעין ובדרג המדיני לפני פרוץ המלחמה וגם במהלכה. עוד קבעו השופטים כי על אנגלמן לגנוז את הטיוטות שכבר הכין, להימנע מהמשך הליכי הבדיקה ביחס לארבעת הנושאים. השופטת ברק ארז הבהירה כי סמכות המבקר מוגבלת לביקורת, לא חקירה. לא חקירה של המציאות העובדתית, והיא אינה חולשת על נושאי מדיניות ואסטרטגיה מובהקים בתחומי חוץ וביטחון. השופט גרוסקופ, למרות שהסכים עם התוצאה הסופית, הציעה הנמקה שונה. לשיטתו, לנוכח הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר, אין מקום בעת הזו להמשיך בביקורות המבקר בנושאים שבליבת המחדל. וזאת כדי לאפשר תאום בין המנגנונים השונים. השופטים קבעו כי אנגלמן יוכל להמשיך בבדיקת ההסברה הממשלתית מול דעת הקהל הבינלאומית, הטיפול בחללים האזרחיים של הטבח, הליכי האישור וההבטחה של המסיבה ברעים, ההיערכות ההגנתית של הרי הדרום, אבל עליו להתחיל את הליכי הביקורת בנושאים אלה מחדש, לא להסתמך על הטיוטות שהוא הכין עד כה. משום שהוא לא נתן זכות טיעון מלאה למי שעשויים להיות מושפעים ממסקנות הביקורת כנדרש בחוק.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי. אתה פוליטי, אני פוליטי.
סקר חדשות 12 פורסם אמש חוזה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מתחזקת במנדט. רשימת ביחד של נפתלי בנט נחלשת במנדט. הליכוד בראשות ראש הממשלה נתניהו מתחזקת גם היא במנדט, נשארת המפלגה הגדולה ביותר. ועל פי הסקר מפלגות האופוזיציה משיגות 68 מנדטים ואילו הקואליציה 52. הליכוד זוכה 24 מנדטים, מפלגת ישר 22 מנדטים, רשימת ביחד של בנט מקבלת 17 מנדטים, הדמוקרטים מקבלים 10 מנדטים, ישראל ביתנו 9 מנדטים, כמו בסקר הקודם, ש"ס ויהדות התורה שוברות על כוחן עם 9 ו-7 מנדטים בהתאמה, עוצמה היהודית של איתמר בן גביר נחלשת במנדט, יורדת ל-8 מנדטים, חדש תעל נחלשת במנדט, יורדת ל-5 מנדטים, מפלגת רע"מ מתחזקת במנדט, מקבלת גם היא 5 מנדטים, הציונות הדתית בהובלת סמוטריץ' נותרת עם 4 מנדטים. כפי שעלה משורה ארוכה של סקרים שנערכו בעת האחרונה, למפלגות האופוזיציה היהודיות אין רוב בלי המפלגות הערביות. שופטי נתניהו ממליצים לסגת מאישום השוחד. ההרכב חזר על עמדתו מלפני 3 שנים, לפיה יש לשקול את הסרת הסעיף בתיק 4000, ובדיון אתמול תקף הסניגור עורך הדין חדד את ההחלטה להאיץ את ההליך. עד כה משפט אחד שהתנהל 5 פעמים בשבוע, הוא אמר, היה משפט אייכמן. אז גם לאחר עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, השופטים עדיין סבורים שיש קושי בביסוס עבירת השוחד בתיק 4000. וזה קרה אתמול, לאחר הפסקת הצהריים במשפט, שחזר השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים. ראש ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, נכנסה לעולם, ובמשפט אחד סיפקה הצהרה דרמטית. לא תכננו לומר את זה היום, אבל הועיל ושני הצדדים התייחסו לזה, אז עמדתנו היא, כפי שהייתה ב-20 ביוני 2023, בעינה עומדת. וב-20 ביוני 2023 התקיימה שיחה דרמטית בלשכת השופטים, שבה השופטים מסרו לצדדים עמדה שלפיהם קיימים קשיים בביסוס עבירות השוחד באישום הראשון בכתב האישום, תיק 4000. ועל רקע קשיים אלה הוצע אז כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירות השוחד באישום. נציגי המדינה טענו באותה שיחה ב-23 שהם רואים את הדברים באופן שונה, והם דחו את ההמלצה, והם בחרו לנהל את החקירה גם על אישום השוחד. זאת מתוך אמונה שהם יוכלו להביא להרשעה בשוחד לאחר שתשמע העדות של נתניהו ויוצג מלוא המארג הראייתי. ולפיכך המשמעות של דברי השופטת אתמול היא גם בתום עדותו של נתניהו, השופטים עדיין סבורים כי מומלץ לפרקליטות לסגת מאישום השוחד. ובנוסף, במהלך הדיון טענו הצדדים לגבי החלטת השופטים לקיים 5 דיונים בשבוע, החל מחודש אוקטובר, ואז הסניגור, עורך הדין עמית חדד, אמר על ההחלטה, זה יחייב אותנו לעבוד בשבת, נהיה חייבים לעבוד בכל חג, כל מועד, יהיה פה עיוות דין אדיר, יוצא דופן, לא נוכל להכין אף עד. אם בית משפט רוצה לקצר, הדרך היא לא לבוא ולהרוג אותנו. אמרתי לראש הממשלה, דע לך, אנחנו בפני צרה צרורה, אין לך הגנה אפקטיבית. אנחנו לא נסיים עד מרץ 28. זה חיים של בן אדם. לא נוכל להפקיר אותו לגורלו, חדד אמר. עד כה משפט אחד התנהל 5 פעמים בשבוע, וזה היה המשפט של אייכמן. ובאופן חריג, למרות שהוא סיים להעיד, נתניהו קיבל זכות דיבור והוא אמר אתמול, את ההגנה המינימלית לא אקבל, זה עיוות דין. לשופטים הוא אמר, אם תחת התקפה יש פה יד אובססיבי פוליטי, אמרו, אחר כך כשהוא יצטרך להעיד הוא יפרוש, לא פרשתי, כי אני דורש צדק, לא רק לעצמי, אלא נגד ניסיון בעצם להעביר מתפקידו ראש ממשלה באמצעים פסולים. צריך לעשות את הדבר הנכון, אמר נתניהו. באתי למשפט, עמדתי בכל המסכת, ואני מקווה שתתקבל החלטה שתאפשר לי את ההגנה שאני ראוי לה. שופטי נתניהו ממליצים לסגת מאישום השוחד.
103 FM, הכותרות.
שש 45 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM. לוחם במילואים נפצע אתמול קשה מפיצוץ בדרום לבנון, במהלך פעילות מבצעית של כוח מעוצבת הקומנדו באזור כפר ארנון. כך נמסר מדובר צהל, לפי שהבצהל לא יכולים לקבוע את מקור הפיצוץ. שר הביטחון קץ אמר אתמול בתדרוך שהוא נתן לכתבים, כי ייתכן שישראל תחזור למלחמה מול איראן. לדבריו, אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית. אין מציאות שישראל תאפשר ירי טילים לשטחה בלי להגיב בעוצמה. זה יכול לקרות תוך יומיים. ההנחיה שלי לצהל היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. היועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה, בירת קטר, להיפגש עם נציגים איראנים. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני מסר הבוקר, כי איראן לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני. כך לפי רשת אל-ג'זירה הקטרית. משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה כדי לסייע בחילוץ לכודים בעקבות רעידת אדמה שהכתה במדינה בשבוע שעבר, וזאת למרות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות מ-2009. גרמניה הודחה מהמונדיאל לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. נבחרת ברזיל ניצחה את יפן 2-1, עלתה לשלב הבא במונדיאל. הולנד, מרוקו, 1-1. הערכת המשחק הסתיימה ללא הכרעה. עכשיו, פנדלים. חכו, עד 7, אנחנו נעדכן. מעונן חלקית עד בהיר. חם קצת מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 80% לחות. ובצהריים, המקסימום, 29 מעלות, עם 58% לחות.
בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
עוד שני ציוצים שבחרנו. יותם זמרי, מערוץ 14, מצייץ הלילה. הסיכוי היחיד שהפרקליטות תרד מהשוחד היא כדי להציל את שי ניצן, מנדלבליט ואלשיך מהעדות שלהם. הלוואי שיסרבו. חן מענית, בארץ. אני רק מזכיר שנבחרי ציבור נשלחו לעונשי מאסר מאחורי סורג ובריח בגין הרשעה במרמה והפרת אמונים. דברו עם סתיו, סטס מסז'ניקוב, זוכרים אותו? שלומי לחיאני, זוכרים? כן. ג'קי מצה, בטח. אני לא מאחל לנתניהו כלא, אבל אין לי ספק שאם עתיק יגיע לסיום בהכרעת דין, הוא יורשה בעבירה הזו, לפחות בתיקים 1,000 ו-4,000. מרמה והפרת אמונים. נטעל בנדל, בידיעות האחרונות היום, אומר מה למעשה הודיעו אתמול השופטים בבית המשפט. במהלך דיון בנוגע להרחבת ימי הדיונים במשפט ראש הממשלה לחמישה ימים בשבוע, אמר הסניגור של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאם יהיה ברור שסעיף השוחד ירד מסדר היום, ניתן יהיה לצמצם במספר עדי ההגנה. אז אחרי שהם שבו מהפסקה, הודיעו השופטים שהחלטתם מלפני 3 שנים בעינה עומדת. וההחלטה אז הייתה ב-2023 שישנם קשיים בהוכחת עבירת השוחד, ולכן הם ממליצים לפרקליטות לסגת מן העבירה. האם הפרקליטות עוד יכולה לנסות להוכיח את עבירת השוחד? אם לא תחזור בה מאישום השוחד בתיק 4,000, תיאורטית, יכולה הפרקליטות לנסות ולשכנע את השופטים בסיכומים, זה השלב האחרון, שבו הצדדים מסכמים את הראיות שעלו במשפט לביסוס עמדתם. אלא שאין עוד עדויות או ראיות נוספות שהפרקליטות יכולה להציג. לאחר מתן פסק הדין שבו יזכו השופט, יזכו את נתניהו משוחד, רשאית הפרקליטות לערער לעליון. עכשיו, מה גרם לקריסת השוחד בתיק 4,000? השופטים לא נימקו מהם אותם קשיים שנפלו בהוכחת השוחד. אבל אפשר להעלות כמה סיבות. ראשונה, הסניגורים הוכיחו שהאירוע המרכזי להוכחת השוחד, פגישת ההנחיה לא התקיימה במועד בו טענה הפרקליטות בכתב האישום. ולפיכך, ככל הנראה, גם לא התקיימה כלל. גם המועדים החדשים שבהם טענה הפרקליטות שהתקיימה הפגישה לא קיבלו ביסוס ראייתי מספק. ועוד, בנוגע לתוכן הפגישה, במהלך החקירה הנגדית של עד המדינה מומו פילבר, הוא חזר בו מהעדות שנתן במשטרה והעיד שהיעד של נתניהו והנחייתו לא היו להיטיב עם אלוביץ' אלא להפך, לפעול באופן עצמאי להתנער ממנו. ועוד, בראיית הבלוק הצהוב הצליחו הסנגורים לפגוע באופן קשה והראו שלא מדובר ברשימת משימות שפילבר כתב בעקבות הנחיית נתניהו לאחר פגישתם, אלא במשימות שנכתבו לפני הפגישה או אחריה בלי קשר אליה. ויש עוד סיבה אפשרית. כתב האישום טוען שנתניהו קיבל משאול אלוביץ' שוחד בדמות היענות חריגה בסיקור. כלומר, היענות של אתר וואלה לבקשות סיקור של נתניהו. בהוראת השופטים נאלצה הפרקליטות לצרף לכתב האישום מסמך 315 בקשות סיקור. קשה לדעת מה חשבו על כך השופטים, אבל במהלך המשפט צפו לא מעט קשיים בהוכחת ההיענות או החריגות שלה, ובכמה ענייני סיקור מדובר. ההמלצה נותרה בעינה. לשוחד, שוחד אין ראייה. ראייה. אוקיי, בינתיים הולנד מרוקו 1-1, בתום קרב פנדלים מותח. הכותרת היא שהיועצים הבכירים של נשיא ארצות הברית סטיב קוויטקו וג'ארד קושנר יגיעו היום לדוחה, בירת קטר, לפגוש את הנציגים האיראנים, אבל לפי רשת אלג'זירה, הבוקר, דובר משרד החוץ האיראני אמר שאיראן לא בכלל לא תקיים בימים הקרובים פגישות מסע ומתן בשום דרג עם הצד האמריקני. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה רבה לכם. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי הטלי. 9-11, ינון מגל ונדב פרי. ואני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי, בספוטיפיי, באפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. יום טוב, נשמע מחר.